זה דין, ושם, פקד יצרה. כאשר אמר. ויעש השם לשרה כאשר דיבר, ותהר. ותל את שרה לאברהם בן נזקוניו, למועד אשר דיבר אותו, אלוהים, מידת הדין. עכשיו, יש פסוק קצת משונה, פסוק ג' ויקרא אברהם את שם בנו הנולד לו אשר ילדה לו שרה יצחק. מה זה כפילות? שילוש. כן? ויקרא אברהם את שם בנו הנולד לו אשר ילדה לו שרה יצחק. אפשר לכתוב, ויקרא לו אברהם יצחק. בסדר? יש פה איזה מין כדות. עכשיו, אפשר להבין את זה קצת יותר בהרחבה, אם שים לב לביטויים. מה? לא, לא, אני שואל שאלה אחרת. אברהם, זה לא פעם הראשונה בהיסטוריה שהיה ניסיון להביא לעולם צדיק כמו אברהם. מי קדם לאברהם? נוח, נכון? כלומר, טיוטת אברהם, נוח. נוח המוצלח, אברהם. בסדר? זה ראינו כמה פעמים במדרשים, גם ששייכים לזה. כן. המדרשים, כן. מסבירים לנו שבעצם אברהם הוא ההשלמה של מהלך שהתחיל עם נוח. מי בנו של נוח? שם. יפה. ויקרא אברהם את שם בנו. כתוב או לא? רק שהפעם, שם לא נולד לנוח, הוא נולד לשרה. לכן, ויקרא אברהם את שם בנו הנולד לו אשר ילדה לו שרה, עכשיו אני קוראים לו יצחק, במקום שם. מה? כן, כן, זה סיפור אחר, אבל אני מדבר על שם. שם הוא בנו של נוח, אבל אם הוא נולד לאברהם, אז הוא יצחק. למה? זה בדיוק הנולד לו. זאת אומרת, אם הוא הנולד לנוח, אז הוא היה נקרא שם. אבל עכשיו שהוא נולד לאברהם, אז הוא נקרא יצחק. לא, זה לאברהם, כן?
למה
ולמה זה נולד, למה זה הצליח? בגלל שהוא נולד לשרה. ושרה היא מידת הדין, ולכן היא מאפשרת את ההתקדמות הזאת. יוצא לפי זה שיש לנו כמה ניסיונות של שלושה אבות. הניסיון היותר בולט זה נוח, שם ועבר. אז נוח בא לידי השלמתו באברהם, שם ביצחק ועבר ביעקב. כן.
אבל פה שם זה עם סגול ושם זה עם צירה.
נכון. למה? תגידי לי למה. שמת לב שבין המילה שם למילה בנו יש מקף? מה זה המקף? זה סמיכות. כיוון שזה סמיכות, אז התנועה הגדולה הופכת להיות תנועה קטנה, כמו מצירה לסגול. בסדר? טוב. וימול אברהם מיצחק בנו בן שמונת ימים כאשר ציווה אותו אלוהים. זאת אומרת, זה הראשון שנימול לשמונה במשפחת אברהם. כלומר, הוא ישראל האמיתי. למשל, כתוב בתחילת ספר שמות. ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה את יעקב איש וביתו באו. זאת אומרת שגם יעקב נקרא בני ישראל. איך יכול להיות שיעקב יקרא בני ישראל? אז מי זה ישראל? למה? אם אומרים לך שיעקב הוא מבני ישראל, אז מי זה ישראל? יצחק, פשוט מאוד. בסדר? כלומר, הראשון שראוי לשם ישראל, שהוא ישראל באמת, זה יצחק. אבל איך הוא יכול להיות ישראל וגם מבני ישראל? זה שהוא קרוי ישראל באיזשהו שלב, אין לי בעיה. אבל חוץ מזה הוא מבני ישראל. סימן של אבא שלו קוראים ישראל. בתחילת ספר שמות. כפי ששמעו כל אלה שהקשיבו. כן? טוב. מה? עשיו הוא ישראל מומר. ככה כתוב במדרשים. ישראל מומר. טוב, עכשיו, הפסוק ה' גם כן מעניין, לכאורה הוא אומר לנו דבר שכבר ידענו, ואברהם, בן מעט שנה, בהיוולד לו את יצחק בנו. מה זה בא להוסיף? להסביר לנו מדוע הלידה הייתה מושלמת. כי אברהם היה בן 100 שנה. למדנו כמה פעמים ש100 שנה זה הגיל שבו צריך להוליד, נכון? מה? זה נכון, למדנו את זה. הגיל האידיאלי של ההולדה הוא גיל 100. כן, אצל בני שם, כמו שכתוב, אלה תולדות שם, שם בן 100 שנה, והיולדת הרפחשד. אלה תולדות שם. מי שבן 100 שנה הוא זה שצריך להוליד. כן? אצל בני שם זה כך. נכון? מדוע רק בגיל 100 צריך להוליד? כי זה הזמן שבו האדם סוף סוף יודע את הכל. איך אדם יכול להביא ילדים לעולם? איזה אחריות זאת? אתה מביא ילדים לעולם כשאתה עוד לא יודע את הכל על העולם. אין לך כל הנתונים. תחכה עד גיל 100, אז תוליד. מובן? כן.
אבל לא כל אדם יודע אם הוא יחיה עד גיל 100.
זהו, זו הסיבה שאנחנו נקילים. מה שאתה אומר, לא כל אדם יודע אם הוא יחיה עד גיל 100, לכן בדלת ברירה, אנחנו נקילים, ולמשל, אנחנו נטילים אחריות של האדם על חייו בגיל 13 כבר, זה מאוד מוזר. למה בגיל 13 ולא בגיל 100 כפי שהיה צריך?
היום אי אפשר.
אה?
אין לך שאלה.
למה?
היום אי אפשר.
מה אי אפשר?
לפי המבנה האדם, לא ראינו שאדם, כל זה זה...
רגע. אתה פה אומר לי מדוע לא 100. אני שואל למה 13? למה אתה מחייב את האדם במצוות, בעונשים, מגיל 13?
זה לא אותו דבר. אנחנו אומרים על זה, זה לא אותו אחריות. אחריות להביא ילדים, אחריות להיות חייב במצוות, היא לא אותו אחריות.
אז אני... לא ברור. קודם כל תענה על השאלה הזאת ונראה אם זה לא אותו דבר.
הפוך, אני אומר...
למה לא גיל 17? למה לא גיל 10? למה 13? בואי נו שלא ילם. זה אני שואל. נו, מה התשובה?
כי לדעתי חכמים גם רצו לתת כמה שיותר מוקדם.
אז למה נתקעו על גיל 13?
כנראה גיל 13 זה הגיל מבחינת הזכר שאפשר להטיל עליו.
למה? זה בדיוק, אתה חוזר על השאלה שלי, אתה לא נותן תשובה.
כנראה לפי ניסיון של אחרים הם ראו...
מה הם ראו? אז מה הם ראו?
הם ראו שבגיל 13 אפשר לקחת אחריות הזאת.
אפשר להוליד.
מאיזו בחינה?
מבחינת לקיים מצוות, להבין ציווי ולקיים...
אתה חושב שאדם לא מבין ציווי בגיל 5?
לא.
אה, הוא בדרך שהוא מבין.
אפשר לסמוך עליו,
לא. ובגיל 13 אפשר לסמוך, וואלה.
לא, בגיל 13 אפשר כבר לנהל דו שיח על אחריות. להגיד, זה לא, בגיל 5 זה תעשה ותקבל סוכריה. בגיל 13 כבר אפשר לדבר על אחריות ולהבין שזה לא קשור לסוכריה, אלא זה קשור על אחריות.
זה הייתי מקבל על גיל 20. חז"ל אומרים שכלפי שמיה בגיל 20 האדם נענש. אבל בדין של מטה כבר בגיל 13. כן, מה אתה אומר?
בגיל 13
אפשר להוליד. יפה, זו התשובה. זה הגיל שבו מבחינה ביולוגית אתה מסוגל לתת חיים. אז ברגע
שאתה...
זה לא נורמלי, אבל היא ראויה לידיעה, אבל היא לא הולידה בגיל 3. אבל בגיל 13 זה הגיל שבו האדם יכול לתת חיים למישהו אחר. ולכן, מאותה שעה הוא אחראי על החיים. אתה יכול לתת חיים, אז אתה אחראי על החיים. מובן? למרות שהלכה למעשה, כתוב בן 18 לחופה, לא גיל 13. כי אומרים שהאדם צריך עוד למצוא אישה הוגנת לו, לכן זה מתיר לו לדחות את הזמן. כן? אבל גיל 13 זה הזמן שבו האדם מסוגל לתת חיים. איך קוראים ליצר הזה של נתינת חיים? יצר הטוב. כן? הזוהר אומר שבגיל 13 נכנס באדם יצר הטוב. לפני כן יש לו רק יצר הרע, ועכשיו יש לו גם יצר הטוב. ולכן, מכאן ואילך מתחילות מלחמות. כי הוא יכול להיות, מי שיש לו שני יצרים, צריך להחליט אחרי איזה יצר ללכת. אחרי יצר הטוב ואחרי יצר הרע. נכון, אז הוא נער, כן? כי הוא מתחיל להיות ער לעולם, הוא נער. כן, אז זה מובן שאני אומר, כן? כלומר, יצר הרע זה הילדים, יש להם יצר הרע, כי כל עולמו של ילד זה סביב לעצמו, הוא רוצה לקבל. ברגע שהוא יכול להוליד, זה כבר יצר הטוב. למה אני מדגיש את זה? כי זה הפוך מן המחשבה הנוצרית למשל, שרוע ביצר המין רע. כן? רואים אצל חז"ל זה בדיוק ההפך. זה יצר הטוב, אתה יכול להביא, אתה יכול להביא חיים. טוב, לכן, אבל כל זה כמובן בדיעבד, כי גיל 13, אף על פי שיש בו מבחינה ביולוגית שינוי מהותי, לכן זה 12 לבנות, בכל זאת, זה גיל שבו עדיין חסרות לי ידיעות על העולם. איך אמרו חז"ל? בין 20 לרדוף, בין 30 לכוח, בין 40 לבינה, בין 50 לעצה, וכו'. כלומר, כל גיל וגיל נושא בקרבו ניסיון חיים שלא נמצא בגיל האחר, ולכן רק בגיל 100 יש לי מספיק נתונים כדי להתחיל את החיים כראוי. לכן, ואברהם, בן 100 שנה ויוולד לו את יצחק בנו, הוא היה האדם המושלם. כן, מה אתה?
אז יש בלי,
אז החיים מתחילים. אז החיים מתחילים. ראינו שכל גדולי העולם לפני המבול היו מולידים בגילים המופלגים. עד כדי כך שנוח הוליד ביותו בן 500 שנה. כן, והיא נוח בן 500 שנה, ויולד את שם, את חם ואת יפת. למה עשה את זה? רש"י אומר דבר מאוד מעניין, בשם חז"ל. למה הוא חיכה עד גיל 500? בגלל שהוא ידע שהמבול יהיה בשנת 600. והוא רצה שהם לא יהיו בני עונשין. כי הבר מצווה הייתה בגיל 100. בבקשה. אגב, רש"י מביא גם בסוף זה פרשת בראשית, שכך זה יחזור להיות לעתיד לבוא, שנאמר, כי הנער בן 100 שנה ימות, והחוטא בן 100 שנה יקולל. בסדר? בבקשה, אדוני.
הגילאים שכתובים שם זה גילאים רוחניים או פיזיים?
פיזיים.
אז בן אדם לא יכול לעשות את הדברים האלה, לא יכול להגיע לתובנות האלה לפני הגילאים שכתובים שם?
באופן אמיתי לא. למשל, יש שאלה, אומרים ככה, לפני גיל 40 אל תלמד קבלה. כן? טוב, אבל הארי מת בגיל 37 וחצי. כן? היה קצת בעיה, לא? רמח"ל בגיל 39. אז זה קצת... מה? כן, רבי נחמן מברסלב גם כן. אז מה זה שאסור? האמת היא, ככה אומרים המקובלים, שאם הארי היה מגיע לגיל 40, אז כל הספקות שיש לך אצל חכמי הקבלה בהבנת התורה הנסתרת הזאת, היו נפטרות. בגלל שהוא היה מגלה מדעים עוד יותר עדינים. כלומר, יש משהו שמעכב בגיל, אין מה לעשות. כן. סליחה. אני לא יכול לשמור אותך. למה היום אנשים מתים מוקדם? כן, נכון. מתים מוקדם, בגלל שהעולם צריך להיות חדש. כן, חז"ל אמרו את זה. שדור המבול היה חזק, ואכן עשה הרבה שטויות. אז מעדיפים קטן וטוב, מאשר גדול ורע. אבל זה בדיעבד. כן. מה שכתוב במשנה באבות. כל הרשימה שכתובה במשנה באבות. מה? ארתי. בין 20 לכוח. בין 20 לרדוף, בין 30 לכוח, בין 40 לבינה, בין 50 לעצה, בין 60 לסיבה, בין 70 לזקנה, בין 80 לגבורות, בין 90 לשוח, בין 100 הרהו כמת ובטל ועבר מן העולם. הוא מגיע לביטול היש, בגיל 100. בסדר? טוב. פסוק ו'. ואת אומר שרה, צחוק עשה לי אלוהים. כל השומע יצחק לי. ותאמר, מי מילל לאברהם? הניקה בנים שרה, כי ילדתי בן לזקוניו. ויגדל הילד, ויגמל. ויעש אברהם משתה גדול, ויום יגמל את יצחק. אז בואו נראה פה מה שזה אומר. רואים שהאווירה היא אווירה של צחוקים. כלומר, אברהם, בזמנו, בסוף פרשת לך לך, צחק, שהודיעו לו ששרה תלד. בפרשת וירא, כששרה שמעה שהיא תלד, צחקה. כשנולד הבן, קראו לו יצחק. אומרת שרה, צחוק עשה לי אלוהים. גם הקדוש ברוך הוא עושה בדיחות טובות. וחוץ מזה, כל השומע יצחק לי. אז כולם צוחקים. יש אווירה של צחוקים. כן, מה אתה רוצה? כי זה החדש, זה החדש. לא ילדו כבר בגיל 100. תלוי, זה תלוי בניקוד. האמת היא ככה, לפי הדקדוק, לא צריך להיות חטף פתח מתחת לצדיק. כי חטף פתח, חטף פתח שמים רק מתחת לאות גירונית, בעיקרון, נכון? אבל לפעמים הדקדקנים מוסיפים חטף פתח מתחת לאותיות שאינן גרוניות, ועל מנת שלא, שידעו שמדובר בשווה נע. ולכן יש כאלה שהוסיפו משל פה בכתבי יד, יצחק לי, לא יצחק לי, אלא יצחק לי, וזה בגלל שבגלל הנסוג אחור, הטעם עובר אל היצ ולא על החק. מה? אז אני מסביר, one second please, אני לא גמרתי את ההסבר. כי הרבה דעיקרו צריך להגיד יצחק, והטעמה מלרע. אבל פה צריך להגיד יצחק. למה? בגלל שאחרי זה בא מילה שהיא עשויה רק מעברה אחת, המילה לי, ואי אפשר לעשות שתי הטעמות צמודות זה לזו, יצחק לי, בלתי אפשרי, לכן אומרים יצחק לי. כן? אתה שם לב שהמתג פה הוא מתחת ליוד. ולכן, על מנת שהדבר הזה יובלט, יש מן הדקדקנים שהכניסו פה חטף פתח מתחת לצדי, והם אומרים יצחק לי. אבל הדבר הזה הוא מחלוקת בין כתבי היד השונים. למשל, בכתב יד לנינגרד, כתוב כמו שאמרת, יצחק לי. בכתב יד ארם צובה, יצחק לי. ארם צובה. אפשר לראות את זה. ראי, למשל, זה המהדורה של... מה? של מוסד הרב קוק, מה כתוב? עם שבע, נכון? ואצלך? קורן עם חטף פתח. הנה, קורן זה לפי כתב יד לנינגרד, ומוסד הרב קוק זה לפי כתב יד ארם צובה. בסדר? לכן, אפשר להגיד יצחק לי, אפשר להגיד יצחק לי. מאחר ובחומה שלידי היה עם שבע, ולא עם חטף פתח, לכן אמרתי יצחק לי. בסדר? תודה רבה לך מרקוד. עכשיו, אז איפה היינו? כן. אנחנו בזה שיש אווירה של צחוקים, כן? כמו שאמרנו, אברהם צוחק, שרה צוחקת, הבן נקרא יצחק, הקדוש ברוך הוא צוחק וכל השומרים צוחקים. אווירה של צחוקים. פסוק ת', בגלל מידת הדין יש צחוק. פסוק ת', ותרא שרה את בן הגר המצרית אשר ילדה לאברהם, מצחק. כלומר, מה אומר הבן של הגר, דיינו ישמעאל? אומר, טוב, אני רואה שהיום, מה שהולך היום, כמו שאומרים, זה הצחוקים. אז אני אנסה, אף אני את כוחי. אומר, זה הרי זה מה שהולך כאן. זה מה שמבקשים ממני לעשות. זה השולחן ארוך של המקום. תוצאה, זורקים אותו מהבית. למה? כי הוא לא יודע לספר אותה. כלומר, זה שאלה אם אתה... כלומר, צריך להבין איזה סוג של צחוק זה. כן, זה כאותו אדם שנכנס ל... לבית קפה שבו אחד אומר 734 וכולם צוחקים. האחר אומר 22, כולם צוחקים. אז הוא שואל מה זה הדבר הזה? אומר, תראה, יש לנו הרבה בדיחות לספר, אבל אין לנו כוח להגיד את... אז אנחנו מספרנו אותם, אחד מזכיר את המספר וכולם צוחקים. אז אם אני אגיד לכם מספר זה יעבוד? כן, טוב, 132. אף אחד לא צוחק. מה קרה? אתה לא יודע לספר פשוט. אז זה בדרך מה שקרה לישמעאל. עכשיו, להבין פה, יש, אם כן, בפרשה הזאת יש בירור של מהות הצחוק. אז הצחוק, כמו שאמרת בצדק, זה מידת הדין. איפה שיש מידת הדין, יש צחוק. למה? כי הדין הוא חידוש בעולם. וכל דבר שהוא חידוש, מביא את הצחוק. כי הצחוק זה משהו יותר גדול מכדי יכולת התחולה של הכלים. כן? כשאני לא יכול לשאת בקרבי את התוכן החדש, אז אני צוחק. זה יוצא מן החוק. זה חוק. מחוץ לחוק. כן, מה אתה אומר?
הוא נתתי לחסד,
וגם
הוא מצמצם את החסד, והחסד בעצמו הוא התרחבות, והוא
צמצום
של כוחות.
לא.
אז זה מוזר.
לא. החסד איננו התרחבות. הצחוק הוא רחב מלכתחילה.
הצחוק
אין... לא, החסד, לא, סתגבלתי. החסד איננו התרחבות. החסד הוא רחב מלכתחילה. מה שאין כן, מידת הדין שהייתה חידוש בעולם של חסד.
אבל היא צמצום.
היא צמצום, זה החידוש. לכן זה מצחיק.
אבל בצמצום אתה יכול
לצחוק? כן, כי זה חדש. כלומר, מה שמצחיק זה לא מה שרחב. מה שמצחיק זה מה שחדש, זה החידוש. למשל, אתה רואה סרט מצויר. כן, אחד הולך ברחוב, מחליק על קליפת בננה, נופל. צוחק. למה? מפתיע. בסדר? כך אמר הנרי ברגסון בספרו הצחוק. יש לו ספר כזה נקרא הצחוק, שבו הוא, זה מדהים איך שאדם כדי לה, איך יכול לעשות כסף מלומר דבר אחד פשוט, כן? כלומר, אפשר, מה זה הצחוק? מסקנה, זה מה שמפתיע. זהו, על זה קיבל כסף. טוב, אה? טוב, מה? נכון. לא, לא טבע העולם, תוכנית העולם. לא, תוכנית העולם זה הדין. תוכנית העולם זה הדין, אבל מציאות העולם זה החסד. מה, כשנולד יצחק זה רחמים?
כן.
אדרבה. לא.
חסד לאברהם.
לא, לא. תיתן חסד לאברהם. אבל יצחק הוא לא חסד, זה אברהם שהוא חסד. תיתן חסד לאברהם. תיתן אמת ליעקב, חסד לאברהם.
מה מתבטא יצחק בדין?
במה ראינו שיצחק הוא צדיק של מידת הדין? זה מה שאתה שואל?
הנתינה לאברהם היא מצד חסד, לא מצד דין.
ועל מה נותנים לו? נותנים לו משהו שהוא הפוך לו. זה מתנה מוזרה, לא? אני נותן לך ההפך מה שרצית. כי אברהם רוצה חסד. הוא לא מסכים עם מידת הדין.
למה לא להמשיך עם ידו בחסד?
למה לא להמשיך בחסד?
נכון. יש לו
הכוחות
של החסד.
מהו האידאל... אני שואל שאלה. מהו האידאל המוסרי של היהדות?
הדין.
הדין? ידון בן?
הרחמים.
הרחמים? מה עוד?
זה האמצע, לא?
האמצע. צחוק. מה עוד?
זה האמצע בין הדין לחסד, זה הרחמים, לא?
לא.
האמת.
אני אגיד, מה?
האמת.
האמת. מה עוד? אני אגיד לכם פשוט מאוד. למדנו את זה. בפרק י' ח', פסוק י' ת'. למדנו את זה. נכון. איך כתוב? בפרק י' ח' פסוק י' ת'. מה אני מבקש מכם? סך הכל דפדוף. כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט. אז מהו האידאל המוסרי של היהדות? אחדות המידות, אחדות הערכים. לכן אם יש צדיק שיש לו נטייה לערך מסוים, אז מהי העבודה שלו? להשלים את מה שאין לו. כן, למשל, יש שני פסוקים בתהילים שסותרים. אחד אומר, עבדו את השם בשמחה. יש פסוק אחר שאומר, עבדו את השם ביראה. למי נאמר הפסוק, עבדו את השם בשמחה? למי שיש לו נטייה טבעית אל היראה. ולמי נאמר, עבדו את השם ביראה? למי שיש לו נטייה טבעית אל השמחה. כי הוא צריך לאחל את המידות. כשאני שמח, אני לא ירא. כשאני ירא, אני לא שמח.
אז איך מאחדים את המידות?
מה? מה אתה מסתכל עליי ככה? מה עשיתי לך? אבל אני אמרתי את זה. ראה, למה אתה חושב שזה לא נכון? הרי השמחה היא ההרגשה של השלימות. לא חסר דבר. אז אין פה יראה, אין מה לפחד. כדי לשמוח, למשל, אם אני חושש מפיגוע, ואני רוצה בכל זאת לעשות מסיבה שמחה, אז מה אני צריך לעשות? להביא חברת שמירה. נכון? יש חברת שמירה, אני אומר, עכשיו הוא מובטח, אני יכול לסמוך. אבל כל זמן שאני חושש שאולי יחדור לי כאן מחבל, לא יכול לסמוך. אני ביראה. כן? אז אני צודק או לא? מה? זו שאלה גדולה. לכן חייבים שכל אחד ייקח לעצמו חלק מסוים וישתתף עם האחר. זה בדיוק הסיבה שאברהם, שהוא כל כולו חסד, זקוק שההמשך שלו יהיה דרך צדיק של מידת הדין.
רגע, זה אומר אבל שבו בזמן אתה גם ירא וגם שמח?
יפה, אבל איך אפשר? למשל, יש באחינו הספרדים אומרים לפני תקיעת שופר, פיוט עת שערי רצון. מכיר אותו? כן, מכיר, נכון? אז מה נאמר שם? עין במר בוכה ולב שמח. כן? זה ה... המיוחד של המעמד זה של העקדה. מה מיוחד שם? כי כשאתה עומד לפני השם, זהו המצב היחיד שבו יש גם יראה וגם שמחה כאחד. מדוע? כי לעמוד לפני הבורא, זה שמחה גדולה. מדוע יש שמחה? כי אני חוזר אל מקור החיים שלי. אני נפגש עם עצמי, באמת. לכן יש שמחה. אבל זה בעצמו מביא עליי יראה. למה? כי אז אני אשפט. ישפטו אותי, האם אני באמת מתאים למה שציפה ממני הבורא כשברא אני. כלומר, השמחה הזאת היא בעצמה מיירת אותי. זאת אומרת, המעמד של עמידה לפני הבורא, זה האפשרות היחידה שהיא גם שמחה וגם יראה כאחד. מובן? מה? מזוג, מזוג המידות. נכון, זה כמעט בלתי אפשרי, אבל זאת המשימה של עם ישראל. כן, יש דיון על זה בגמרא במסכת סנהדרין, על הפסוק, ויהי דוד עושה משפט וצדקה לכל עמו. שואלת הגמרא, אם משפט אין צדקה, ואם צדקה אין משפט. והגמרא נותנת שלוש תשובות. תשובה ראשונה, היה עושה משפט שהיה מחייב בדין את מי שחייב. כשמגיע הזמן של התשלום, היה מוציא מכיסו ונותן את זה במתנה. אז הוא עושה גם משפט וגם צדקה. אבל הגמרא דוחה את ההסבר הזה, לא אומרת למה, אבל מובן למה. כי זה, בזמן המשפט יש רק משפט, בזמן הצדקה יש רק צדקה. לכן אומרת הגמרא תשובה שנייה, הוא היה עושה פשרה. הוא היה עושה פשרה בין בעלי הדין. אז זה היה משפט, כי זה בא מטעם בית המשפט, אבל זה היה צדקה, כי זה לא ממש לפי הדין. והגמרא לא מרוצה מההסבר הזה, לא אומרת למה, אבל מובן למה. כי זה לא ממש משפט, וזה לא ממש צדקה. אומרים, זה נשתהין, נשתהר. זה בערבית. ולכן, הגמרא בסוף ניתנת תשובה שלישית. הוא היה עושה משפט. הוא היה מחייב את החייב בדין. והחייב, כשהוא היה משלם, הרגיש שעשו איתו צדקה, שהצילו אותו מן הגזל. כלומר, המשפט היה בעיניו צדקה. אבל זה דורש, בשביל זה, מעלה מוסרית גבוהה של הנשפטים. בסדר? כלומר, זה מדובר ברמה גבוהה של החברה, שהאדם מעדיף להיות מחויב בדין כדי לא להינצל בן הגזל ורואה בזה חסד, אז החסד והדין הם דבר אחד. מובן? אבל זהו האידאל המוסרי של היהדות. כלומר, לזה זה חותר. לכן אפשר לומר שכל זמן שרק יש אברהם בלבד, עדיין זה לא עם ישראל. יש יצחק בלבד, אנחנו עדיין לא הגענו לעם ישראל. צריך שיהיו שניהם יחדיו כדי שיוולד עם ישראל. מובן? טוב, כן. כן, אפשר. זה לא אותה מילה. אתה רוצה גם הגדרה. כן, חסד זה ללא תנאי. זה לפני הדין. לפני החשבונות של מידת הדין יש חסד. רחמים זה בתוך מידת הדין. כלומר, בתוך הדין יש ריכוך של הדין.
זה מי שייך לדין הרחמים?
לא.
הוא האמצע,
זה האמצע, זה האמצע, אבל זה, כן, אבל למה זה האמצע? זה לא שקצת דין, קצת חסד, אלא זה בתוך הדין אנחנו נותנים ארכה. כן, רחמים זה המילה הערכית בשביל הזמן. כן, כי רחם, רחם זה מה שנותן זמן. אז מה שאני אסביר לך, חסד זה בלי גבול, בלי חשבון של דין. רחמים זה ריכוך של הדין על פי החסד. כן, זה התערבות של החסד בתוך הדין. אבל הרחמים בעצמם מתים כלפי חסד. כן, יפה.
ולמה שעכשיו לגבי יצחק, לגבי כל הסיפור של מה שקורה שם, למה שלא יתבהלו ודווקא יצחקו?
זה אותו דבר. כשאדם בבהלה הוא צוחק. יש צחוק עצבני של המבוהלים.
אבל בגלל שלא יהיו אנשים קבלים אז הם צחקו?
כן. כן, והשאלה היא מה הצחוק של ישמעאל, כן.
להגיד שיראה זה פחד, זה לא הרגשה ילדותית משהו?
כן, בוודאי. ראשית היראה אצל הילדים זה הפחד.
אז למה הרב אמר שיראה וצחוק הם סופרים, כי יראה זה תחור הפחד?
לא אמרתי שיראה וצחוק צוחקים, זה סופרים. אני לא אמרתי את זה.
אתה אמרת ש...
אני אמרתי שיראה וצחוק סופרים?
לא, יראה ושמחה.
יראה ושמחה, אז זה לא צחוק. בכלל אותו דבר. תבין, אתה רוצה שאני אתרץ דבר שאני לא אמרתי. כן. איך מאחדים ונראה לי שמחה? אדם צריך לראות מהי הנטייה הטבעית שלו, ואז הוא צריך לעבוד על הנגדי. יש ביטוי, אבל זה לא פשוט, זה יכול לקחת שעה שלמה. למשל, מסופר, לא, באמת, מסופר בנאמר, נפסק להלכה במשנה במסכת ברכות. אין עומדים להתפלל אלא מתוך כובד ראש. חסידים הראשונים היו שוהים שעה אחת ומתפללים כדי שיכוונו ליבם למקום. עכשיו, יש דבר שמאוד קשה לי להבין. איך יכול להיות שהחסידים הראשונים זה לוקח להם שעה לכוון ליבם למקום? הרי אם מדובר ואילו אנחנו, שאנחנו לא בחסדים הראשונים, אני יודע שאם מתכוננים מעבר ל-15 שניות, זה כבר הרבה. גם 15 שניות זה מידת חסידות מופלגת. ואילו הם היו זקוקים לשעה שלמה, היה צריך להיות בדיוק הפוך. שהחסידים הראשונים, שהם כל הזמן עם הקדוש ברוך הוא בראש, ייקח להם 3 שניות להתפלל, להתחיל את התפילה. ואילו אנחנו, שאנחנו רחוקים ביד כל התרדות, שייקח לנו שעתיים להתכונן. וזה בדיוק ההפך. מה התשובה? התשובה היא שאצלם, החסידים הראשונים היו צריכים לכוון ליבם. זה לכוון, כמו שמכוונים שעון. צריך לדייק. והיו חסידים כאלה שעבודתם הייתה את השם בשמחה. יש אחד כל כולו שמחה. אז עכשיו הוא רוצה להתפלל, הוא צריך לאזן את המידות. אז הוא שם הרבה יראה, אחר צריך לזכות על השמחה. כמו מטוטלת, לוקח לו שעה שלמה. מה שאין כן, אנחנו, שאצלנו היראה היא קטנה והשמחה היא קטנה, כמה זמן זה לוקח? תוך כמה שניות אתה כבר מוכן לתפילה. כבר? כן.
מה הגישה הנכונה
ליראה?
לא פחד.
הגישה הנכונה ליראה זה הכרת המרחק. הכרת המרחק. עכשיו, בתוך הכרת המרחק אתה יכול להכניס מה שאתה רוצה. אתה יכול להכניס פחד, אתה יכול להכניס יראת כבוד, יראת רוממות, יראת חטא, יראת העונש, כל מה שאתה רוצה. כל זה כלול בהגדרה הכוללת מרחק. יש דמיון אפילו במילה יראה לבין הפועל ראייה, אבל כפי שזה לא אותו שורש. המבחן האסוציאטיבי זה אותו דבר. כדי לראות אתה צריך להיות רחוק. נכון? ככה אני חושב. טוב. בואו נמשיך. אז אם כן, הוא צוחק. הבן הזה, ישמעאל. ודווקא הצחוק של ישמעאל מאפשר את הבירור של מדרגתו של יצחק לעומת מדרגתו של ישמעאל. בסדר? עכשיו תראו את התגובה של שרה בפסוק י' עוד יותר משונה. ואת אומר לאברהם, גרש האמה הזאת ואת בנה, כי לא יירש בנה האמה הזאת עם בני, עם יצחק. תגידי עם בני, אל תגידי עם יצחק. את לא צריכה להזכיר, דווקא בהקשר הזה של הצחוק, של הבן שלך קוראים יצחק. זה גול עצמי קוראים לזה. נכון? אלא, עד רבה, היא מזכירה את השם של יצחק, כדי להסביר מה ההבדל בין בנה לבין ישמעאל. המילה יצחק היא בעתיד. הוא עתיד לצחוק. יצחק. לעומת זה מצחק, זה בא, הווה. אדם שמצחק בהווה, מה הוא אומר? שהוא מרוצה ממצב העולם הזה. וזה לא צחוק העולם הזה. תפתחו את כל עיתון שהוא, כל מהדורת חדשות שלו תהיה, ותראו אם העולם מצחיק. וזה חולק על הגשש. שאמר שהעולם מצחיק אז צוחקים. או אפשר יכול שהוא מתכוון, כשהעולם יהיה מצחיק, אז יצחקו, אבל באמת מצד עצמו העולם לא מצחיק. נכון, אז זה שיש מקרים רעים, זה אומר שהעולם לא מצחיק. אם יש רוב טוב ומיעוט רע, זה מספיק כדי לא לצחוק. כי הצחוק זה כשהעולם מושלם. ולכן אומר רבי יוחנן בגמרא במסכת ברכות, אסור לאדם שימלא פיו שחוק בעולם הזה. מה זה ימלא פיו שחוק? לצחוק מותר. למלא? זאת אומרת, צחוק מלא הכוונה, ההכרה שאין יותר כל בעיות. אז יש פה שתי אפשרויות. אם אתה צוחק בעולם הזה, זה או שאתה משוגע, או שאתה רשע. בציני, כן? צוחק, אבל העולם רע. מה זה הצחוק הזה? אז זה שמח. איזה הוא עשיר השמח בחלקו. אבל יש הבדל בין שמחה לבין צחוק. כן, מצאנו בזה 3 מדרגות. ססון, שמחה, צחוק. ססון, משל למה הדבר דומה? לכוס שמתחילים למלא אותה. כן, הבקבוק הולך ונשפח. זה הססון. מדוע יש ססון? כי אתה בדרך אל השלמות. שמחה זה כשהכוס מלאה. צחוק זה כשהיא גולשת. כלומר, זה מעבר ליכולת הקיבול. מובן? ססון, שמחה, צחוק. כן.
שאלתי אפשר?
שאלנה.
עשיו הוא גם כאילו חושב שהוא מושלם. כן. ראינו אותו
בדרגת
שחוק, או שהוא...
הוא
גם
יכול
היה אמור
לשחוק. לא, הוא צריך להיות שמח.
זה השלמות.
כן. עשיו הוא אדם שמח. לא חסר לו דבר, מחיית עולם הזה. נכון. מה עוד?
דבר שני, לגבי
אבימלך,
שהוא ראה את יצחק
מצחק. אה, יפה. זה האפשרות השלישית. איך יכול להיות שיצחק מצחק? הרי כתוב, והנה יצחק, מצחק את רבקה אשתו. מתי אמרנו אפשר לצחוק? בעולם הבא. נכון? איפה יצחק היה? לא בעולם הבא. הוא כבר בעולם אחר לגמרי. עולה תמימה.
רגע, לידה.
לא. מאז העקדה. כן. מה אתה אומר?
כן, אבל שאברהם גם צחק לפני
כן,
אם לצחוק זה לא
דבר
שהוא טוב בעולם הזה.
נכון.
זה
מצחקות. מה
ההוכחה?
מה זה מוכיח?
לא,
שהם לא היו בעולם הזה. בשעה שאתה מתנבא, אז אתה רואה את העולם אחר לגמרי. למשל, יש גמרא שאומרת מסכת שבת, כל האומר הלל בכל יום, הרי זה מחרף ומגדף. מי שאומר הלל כל יום, זאת אומרת, עולם מצוין, עולם טוב. זה חירוף וגידוף, איזה מין דבר זה. אתה בא להגיד, זה כמו שנגיד, אישה שרפה את החמין. אין החמין נשרפו. טעים מה שעשית. לא יפה, נכון? כאילו, אתה לא הגלה. אז מצד שני, אז לפי זה, מתי כן אומרים הלל? כשהעולם מושלם. ומתי זה קורה? בימים שאומרים בהם את ההלל. כלומר, אז רואים השתקפות של העולם האמיתי. לכן אומרים את ההלל. מובן?
שזה מובן לגבי אברהם, שבאמת עוד מעט נבואה, אבל יצחק שמצחק את המצחק שלו, זה לא
מעט. לא, אז אני מסביר לך. מאז העקדה, יצחק כבר לא היה בעולם הזה.
איך רואים? זה עובדה שהוא כועס על הפלישתים שסופלו לו את ה... הוא כן חי בעולם הזה.
לא. אבל לא. אבל כשנגיע לפרשה הזאת, פרשת תולדות, אנחנו נסביר היטב, אנחנו נראה בדוגמאות ברורות מאוד מדוע הוא לא בעולם הזה. בסדר? האמת היא שזה עוד בפרשת ויירה זה יתברר, בפסוק, בפרק כ"ב. כן.
תגיד שגם ישמעאל אוכל בחנוך.
אז השאלה היא, מה שרה רואה שם? כלומר, מה הצחוק של ישמעאל? מה הוא אומר שהוא אומר את זה? היה פעם מנהיג ישמעאלי גדול, גמל עבד אל-נאסר. שמעתם עליו? מה? אתה שמעת עליו? וואו. היה נשיא מצרים. היה נשיא מצרים במשך שנים רבות. הוא נלחם במדינת ישראל במבצע קדש ובמלחמת ששת הימים. הוא היה נחשב לגדול המנהיגים הערבים בזמנו. שמעת עליו? לא. וואלה, אנחנו בדור ש... רגע, על מלחמת העולם השנייה, שמעת? לא. אז בוא נסביר לך. היו שתי מלחמות עולם במאה ה-20, אחת בשנת 1914 עד 1918, המלחמה השנייה הייתה בין 39 ל-45. שתי מלחמות האלה הן מלחמות עולם בגלל שהם ערבו בהן כמעט את כל מדינות העולם. בסדר? ואני רואה שצריך ללמד דברים בסיסיים. כן. טוב. אבל הגשש כן שמעת. השאלה מה חשוב? כן. טוב. אז היה מנהיג ערבי בשם גמל עבד אל-נאסר. הוא הראשון בעצם בין המנהיגים הערבים שהתגרה בעולם המערבי. הכיצד? הוא השתלט על ה... הוא הלאים את התעלה, תעלת סואץ. תעלת סואץ הייתה לפני כן תחת שלטון משותף של צרפת ובריטניה, והוא החליט להלאים את התעלה. וכאשר הוא עשה זאת, הוא פרץ בצחוק, והצחוק הזה שודר בעולם כולו. צחוק גס שנמשך דקות רבות. כן, כן, דקות רבות, וזה שודר בכל העולם כולו בשידור ישיר. וזה, הצחוק הזה, אולי זה הצחוק של ישמעאל, כן? אתה מבין, מה קורה כאן? ושרה, יש לה איזה מין הבחנה שהדבר הזה לא ילך, כן? פסוק י' ותאמר לאברהם, גרש האמה הזאת ואת בנה, כי לא יירש בן האמה הזאת עם בני יצחק. עכשיו, לפי השיטה של שרה. מי הוא ישמעאל? היינו בבקשה בפסוק י', לפי פסוק י', מי הוא ישמעאל? הוא הבן של האמה. מה היא הייתה יכולה לומר? שהוא הבן של? של אברהם. נכון? היא לא אומרת את זה. זאת אומרת, היא אומרת לאברהם, הבן הזה, אתה אמנם הולדת אותו, אבל זה לא הבן שלך. מה? לא משנה אם זה לא ישמעאל, אבל היא אומרת...
לא, אז בגלל
זה... האמת היא, זה מאוד מעניין לראות שבכל הפרשה לא מוזכר לרגע אחד ששמו ישמעאל. היה, אתה צודק.
אבל הרב יכול לדעת שהבן של אברהם באמת הרי שפחה.
אבל אנחנו נראה מההמשך שזה ברור שזה בן שאברהם הוליד. בכל מקרה. בסדר? אבל מה שאומרת אם כן שרה לאברהם, אף על פי שאתה הולדת אותו, כפי שהתבהר בהמשך. אתה הולדת אותו, ואף על פי כן הוא לא מנך. אז הוא הבן של מי? של? ומי הבן של שרה? יצחק. אגב, לפי פסוק י', יצחק הוא הבן של מי? לפי פסוק י', אני מבקש. הבן של שרה. יוצא של אברהם אין בן. יש בן אחד שהוא של שרה. הוא הבן שלי, היא אומרת. בני. מה עם ישמעאל? הוא הבן שלה. מה עם אברהם? עכשיו, תראו פסוק י' א'. וירא הדבר מאוד בעיני אברהם על אודות בנו.
איזה בן?
בפשטות עד ישמעאל. כלומר, נאמר שיש פה איזו מחלוקת עקרונית, כן? בין שני בנים. אברהם אומר, הבן שלי זה ישמעאל. שרה אומרת, הבן שלי זה יצחק. פה המחלוקת ברורה ביותר. כן? כלומר, המחלוקת היא מי ממשיך את בית אברהם. ורואים שיש לאברהם נטייה טבעית אל ישמעאל דווקא, ולא אל יצחק. מדוע? כתוב הבכור, זה הכל. לא כתוב בכורו, כתוב בנו.
זה ישמעאל מתחבר לכל העולם.
בגלל שהוא דומה לו. פשוט מאוד. יש להם מידה דומה, שניהם בעלי מידת החסד. נכון? מה?
איך ישמעאל מידת החסד?
למה לא? זה משהו בטבע שלו. איך כתוב? ידו בכל ויד כל בו, נכון? מה זה אומר? גנב, נכון? מה זה לגנוב? אני מבטל את הגבולות. כלומר, אין הבדל בין הרכוש שלי לרכוש שלך. הכל שלי. זה החסד בצורתו המקולקלת.
למה אברהם אהב את זה?
כי זה חסד וזה חסד. זה חסד של צדיק וזה חסד של רשע.
והוא אוהב את זה.
כי אם ישמעאל יחזור בתשובה, מה הוא יהפוך להיות? כן, צדיק, צדיק של מידת החסד, כאברהם. מה שאין כן, יצחק הוא צדיק, אבל צדיק של מה? של מידת הדין. לעולם הוא לא יכול להסתדר איתו. זה אנטיטטה, אנטיטטי. זאת אומרת, הוא לא יכול להסתדר עם אחד שיש לו מידה הופכית. מה שאין כן, צדיק ורשע, זה דברים התנהגותיים. אני היום רשע, מחר אני צדיק. זאת אומרת, אני יכול להחליט להשתנות. אבל האופי העצמי, זה קשה מאוד לשנות. אולי אפילו בלתי אפשרי. ולכן, אברהם יש לו אהבה. לרשע הזה של מידת החסד, בגלל שהוא עתיד להשתנות.
למה יצחק בזמן הזה וישמעאל?
אם זה ביום יגמל את יצחק, אז נגיד שיצחק היה בן שנתיים שלוש. יוצא לפי זה שישמעאל הוא נער.
אפשר
היה
לראות כבר
במצבי
יצחק את מידת הדין שצועקת ממנו?
בוודאי. עכשיו, אמרתי, למשל, ידו בכל ויד כל בו. גנב, נכון? אז זה אומר משהו. אם הוא גנב, סימן שאצלו אין גבולות. החסד זה ביטול הגבולות. למשל, כמו שכתוב בספר ויקרא, בפרק כף. כן? איפה זה כתוב? ספר ויקרא, פרק כף. פסוק י' ז' כף י' ז' ואיש אשר ייקח את אחותו, בת אביו ובת אמו, וראה את ערוותה, והיא תראה את ערוותו. חסד הוא. ונחרטו לעיני בני עמה, מערוות אחותו גילה, עוונו יישא. מעריות של אח ואחיו, אח ואחותו, זה חסד. למה? כי אין גבול לאהבה. הם גדלו באהבה משפחתית של ילדים, והפכו את זה לאהבת איש אישה. אין גבולות. לא. כי זה רק, זה חד צדדי. אבל פה זה שניהם. לא. פה זה לא. לא, לא. עכשיו, זה קרוב לארמית. בארמית, המילה חסודה, פירושה, חרפה. יפה. זאת אומרת, מידה היא לא טובה או רע. תלוי השימוש שעושים בה. אז החסד יכול להיות לרע, יכול להיות לטובה. חיסודה. חיסודה. בסדר? זאת אומרת, וגם פה בתורה, חסד הוא, וכו'. כן. כן. עכשיו, ויראה הדבר מאוד בעיני אברהם על אודות בנו. כלומר, לאברהם יש נטייה טבעית לדשמיא. מובן? אגב, מצאנו גם שליצחק, אבינו, היו שני בנים. אחד של מידת הדין ואחד של מידת הרחמים. את מי הוא אהב? את עשיו, שהוא של מידת הדין. כי הוא דומה לו. ויצא יצחק לסוח בשדה, והיא עשיו, איש יודע ציד, איש שדה. ליעקב אבינו יש שני בנים, יוסף ויהודה. ואלה תולדות יעקב, יוסף. וישראל אהב את יוסף מכל אחד. אומרים רש"י, אומרים חז"ל, רש"י מביא את זה, שהיה זיו איכונין שלו דומה לו. מבחינת
מידות.
אותה מידה.
איזה מידה?
אותה מידה. המידה של הרחמים. עכשיו,
יהודה.
יהודה מידת המלכות. ויעקב אהב את יוסף. הוא צריך לבחור ביהודה. אגב, גם אצל יוסף, הוא אוהב את מנשה יותר מאפרים. יעקב הבין כבר את העסק, הוא אומר, רגע, יש לי תיקון לעשות אצלך בבית, אפרים לפני מנשה. בסדר? כלומר, זה כנראה, יש פה איזה מין ניסיון חינוכי שאנחנו לומדים מן האבות, שיש פיתוי טבעי לבחור בבן שדומה לך, כלומר, האדם רוצה לראות את ההמשכיות שלו במה שדומה לו, בעוד שההמשכיות האמיתית היא במה שיהפוך ממנו. זה הניסיון של המוסרי של האדם להתגבר על עצמו. כן.
אבל יצחק כתוב שהוא היה בדמות
יוקיינו
של אברהם.
כן, זה נכון.
זאת אומרת שזה משהו חיצוני או משהו...
חיצוני. כלומר, אנחנו נבין את זה בפסוק, אלה תולדות יצחק בן אברהם. כן, הרי מה כתוב שם? ואלה תולדות יצחק בן אברהם, מה המשך? אברהם הוליד את יצחק. אברהם הוליד את יצחק, כבר אמרנו את זה. ואלה תולדות יצחק. אם יצחק הוא בן אברהם, ברור שאברהם הוליד את יצחק. אלא יש חידוש. שתולדות יצחק בן אברהם זה להעיד על כך שאברהם הוליד את יצחק. כלומר, זה העבודה שלו בעולם הזה. אתה באת, אתה שאתה יצחק, אתה צריך להוכיח שאברהם הוליד אותך. כלומר, שמידת החסד כלולה בך.
מבחינה חיצונית, אבל הוא כבר משלם.
נכון, נכון. כן. טוב, בואו נתקדם. ויראה הדבר מאוד בעיני אברהם הולדות בנו. עכשיו השאלה היא, מה היה הצחוק של ישמעאל? מה היה הצחוק הזה? זה מאוד משונה. אנחנו נראה שיש במדרשים ארבע דעות. ארבע דעות בנושא הזה. מה? מה אני אמרתי? כן. יש אצל התנאים, כן, ארבע דעות, מה היה הצחוק הזה? זה קצת מוזר כי מדובר בצחוק של נער בסופו של דבר. אבל כנראה שלשרה יש רוח הקודש. היא כבר רואה בצחוק הזה מה גנות שם. יש הסבר ראשון שהצחוק הוא צחוק של עבודה זרה. כמו שכתוב בעגל, את רוצה מה שרצה לומר, נכון? כתוב בעגל, ויקומו לצחק. מדוע לצחק זה עבודה זרה? כנראה שהיה בימי קדם, בעבודת האלים, היה מה שנקרא צחוק קדוש. חלק מעבודת האלוהי, היה איזשהו צחוק שבו היו מרצים, והיה לו אופי פולחני לצחוק הזה. ויש דעה שנייה שאומרת שצחוק זה שפיכות דמים. יש צחוק של הרוצחים. כן? איזה אופן מסוים של צחוק ששייך לרצח. והיא הרגישה שהצחוק הזה נמצא אצל ישמעאל. דעה שלישית אומרת שזה עריות. אצל מגלי עריות יש צחוק שהוא מיוחד לערווה. וזה הצחוק שהיא הרגישה, יש פסוקים גם לזה, בא איש עברי לצחק בנו. והבעיה היא בשלושת ההסברים האלה שקשה. הרביעי אני עוד לא אמרתי. הבעיה בשלושת ההסברים האלה זה שזה קשה לקבל שבביתו של אברהם אבינו יהיה כזה דבר. דווקא אברהם שמחנך, ההפך מזה, אז דווקא הבן שלו יהיה כזה. לכן רבי שמעון בר יוחאי אומר, מה? כן, אבל בכל זאת. איך יכול להיות שדבר כזה צומח שם? כי חז"ל אומרים שהיא ראתה אותו משחק עם פסלון. או שהוא היה מחכה בדרכים שתעבורנה נשים כדי להשתלט עליהן. וכדומה. אז כבר, כבר היה משהו בהתנהגות ש...
מה הבעיה בזה?
מה ש?
כי
אברהם הוא המחנך הדגול של כל האנושות. ודווקא את בנו לא מצליח לחנך. תמיד ככה, אתם אומרים. אבל רבי שמעון בר יוחאי לא משתכנע מזה. כך כתוב בתוספתא, סנהדרין. רבי שמעון בר יוחאי אומר, זה לא יכול להיות. זה לא הפירוש. לכן הוא אומר, זה פירוש אחר לגמרי. אלא היה צוחק על יצחק. כך כתוב. במה היה צוחק על יצחק? היה אומר, אני בכור ונוטל פי שניים. והרי היה שהיא אמרה, לא יירש בנעמה הזאת. טוב, אז זה צריך להבין מה זה אומר הצחוק הזה של ישמעאל, אבל כבר נגמר השיעור, אנחנו נראה את זה בהרחבה יותר גדולה בפעם הבאה. שלום.